טוב, אז אנחנו, מה שלמדנו פעם שעברה, אני רוצה כאילו להמשיך משם, אני אזכיר, רגע, תודה רבה. אנחנו למדנו את הפסקה, את פסקה כ"ט, בסדר? פסקה כ"ט, משם למדנו, ראינו שחז"ל אומרים, שמרמזון, שהבנות היו מרמזות לבחורים. כלומר, בעצם, עד עכשיו כל הגאווה והגרורות שלה, כל המחלה היו בפנים, בתוכנו. פתאום עכשיו רואים את היחס אל החוץ. וזה לא סתם יחס אל החוץ, אלא ממש הרב התבטא בביטויים ככה מאוד חריפים, של התמכרות אפילו. תודה. ושהם לא יכולות לא לרמוז, הם לא יכולות לא לא לרצות את החוץ, או לא ממש לקבל את כל החשיבות של החיים שלהם מהחוץ. שאלנו למה? אמרנו זה מתחיל מבפנים. וזה הבנה מאוד חשובה ועמוקה. בעצם שכיוון שהאדם מתרוקן, מחלת הגאווה רוקנה אותו, כמו שאמרנו, שהאדם כל הזמן, כדי להתחיות, הוא צריך כל הזמן להיות מקבל. נכון? ככה חמצן הוא מקבל מבחוץ, ואוכל הוא מקבל מבחוץ. אותו דבר גם מזון הנשמה. הנשמה צריכה לקבל מזון אמיתי מבחוץ כדי להתחיות. ומחלת הגאווה בעצם סגרה את הפתח הזה, את החלון הזה, כי האדם הזה הוא כבר נמצא באיזה פוזה כזאת סגורה, מרגיש עם עצמו שלם, גם ביחס לחברה, גם ביחס לחברים, גם ביחס לעצמו. וממילא אין לו דרך, אין לו רצוי ומצוי, אין לו לאן לשאוף, הוא כל הזמן מסתובב סביב עצמו בעצם, ואז הוא, כשאתה לא מתקבל, לא מתחיים מבחוץ, אז אתה מתרוקן. וההתרוקנות הזאת יכולה לעבוד קצת על הרגשות שלנו, זאת אומרת, הגאווה יכולה לעבוד על הרגשות, אבל בסוף הנפש לא מקבלת את זה. על הנפש אי אפשר לעבוד. אמרנו, כמו שכשאדם באמת רעב, הוא יאכל חול, אז אולי הפה עובד והשיניים ויש מיצים, אבל זה בסוף זה לא נותן שום דבר, זה לא מסביע אותו. אז גם כאן, יש פה איזו הרגשה, הנפש מרגישה את ההתרוקנות, את האפסות הזאת, זה מאוד כואב לה, זה מאוד מציק לה, ולכן מה שיוצא עכשיו תהליך הפוך. במקום, מה האמת צריכה להיות? שאדם יעשה איזה שינוי מסלול, יבין רגע שכל מה ששידרתי, כל מה שחייתי עד עכשיו, יש לי איזו הבנה בטעות מהיסוד. לכן צריך לשנות הכל, צריך לקבל מבחוץ מזון, מזון אמיתי, לא חיצוניות. ואז באמת זה כן יסביע את הנפש לאט לאט. אבל זה מאוד קשה לעשות את זה. ולכן בתגובה הראשונה זה שאנחנו מרגישים מהנפש שמשהו, שאדם לא מלא, אדם צועק, הוא רוצה עוד איזה משהו, ואנחנו נותנים לו מזון בדיוק לפי אותו סדר שהיה עד עכשיו. אבל עכשיו צריך להיות הרבה יותר חזק. כי מה שהיה עד עכשיו כבר לא הסביע אותו. אז הוא נשאר באותם תפיסות, באותם הרגשות, ונהיה להם עוד הרבה יותר מכור אליהם. לכן הרב מסביר, אני אגיד, בוא נקרא עוד פעם ככה, בזריזות הפסקה הקודמת, זה ממש פסקה מדהימה. בסדר? כ"ט אני קורא. הקצוות פוגשים הם זה את זה, מתוך הגאווה עוברת כל גבול, המסכמת שכבר הגיע אדם עם רום השלמתו, עד שלא צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית. הנפש החופסת היטב את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ריקניותה ואפסותה. הוא מרגיש ריק, הוא מרגיש כלום, אפס. החברה משדרת לו שהוא מצוין, בסדר? כולם נותנים לו את כל ההרגשה שהוא נמצא בתפקיד הנכון, בבגדים הנכונים, בסביבה הנכונה, בסדר? אבל בפנים, בפנים, הוא מרגיש ריק, מרגיש אפס. כיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים של חפץ ההתעלות, זה מה שנגמר אצלו, מפני הרסה של הגאווה. הגאווה חנקה את חפץ ההתעלות. אז כבר אין לך שום תוכן. ולמלא את הרקניות הנורא מוכרחת היא למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ, נמצא את החן של הסביבה. אז מה הוא עושה עכשיו? כדי למלא את הרקניות הזאת, במקום למלא אותה באמת בהתעלות, הוא נותן לה את אותו מזון רק יותר חזק. ואז יוצא איזה אבסורד כזה, נמצא, שהתגדלות הקיצונית שהייתה חפצה להתגדר בה, נהפכת לה לשפלות גדולה. הוא כל הזמן נתן לעצמו את המחשבות, את ההרגשות, לעצמו ולסביבה, שבאמת הוא כל כך שלם, הוא כל כך חשוב, ובסוף זה יצר את השפלות הכי גדולה. למה שפלות? כי עכשיו הוא כל כך צריך את החוץ, שיתנו לו חיים, שיאשרו אותו. וההשתדלות הזאת לא תשאר רק בגבול הסכמה, לוקחת זמן ואחר כך רושם הולך לו, פה זה כבר רמה אחרת. היא מטבעת עמוק יפה את המבוקש של התמכרות למצוא חן. זה כבר ביטויים אחרים. זה ממש התמכרות. התמכרות למה? כמו שהתמכרות לדברים, אדם צריך להתמכר למשהו בחוץ, כך שמעתי, אני לא מבין בזה. שכשאדם היה בשמים, אז זה לא מיד שיום אחד גומרים את זה. אלא מטפטפים לאט לאט, ככה יש תהליך כזה מסוים. למה? למה תהליך? תעזוב את הכל מיד, נכון? אז הוא לא יכול, נגיד שהוא יכול, נגיד שהוא אדם כזה עם הרבה כוחות. לפעמים זה לא נכון לגוף, אני לא מבין מזה יותר מדי, לא נכון לגוף. הגוף כבר קיבל חיים עכשיו במקום אחר, אתה מפסיק לו את זה פתאום, אתה מפסיק את החיים. אז צריך איזו הדרגה כזאת. אז לאט 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 יוציא אותו מהדבר הזה. אז כאן זה התמכרות, הוא ממש מקבל חיים מהחוץ. עד שמלבש את תנועות הטבעיות בזה הזרם, וזה הולך עד הקצה האחרון של עבדת העצמיות לגמרי. נתנו את הדוגמה של אחיתופל, זה ככה בזה סיימנו פעם קודמת. הדוגמה הזאת של אחיתופל ככה זה באמת איזו דוגמה, דוגמת קצה כזאת, שכשלא קיבלו את העצה שלך, אז כבר אין לו למה לחיות, אז הוא מתאבד. מה זאת אומרת אין למה לחיות? איך זה יכול להיות? מה, אין לך עוד דברים בחיים? אבל אם באמת, מה נתן, מה מילא אותך? מה נתן לך באמת את תוכן החיים? זה רק החוץ, זה רק הכבוד. אז כשאתה לא מקבל אותו, אז באמת אין חיים. זה רק בא לבטא איזו עוצמה יש לדבר הזה. האדם הזה, הגאווה הזאת בסוף יוצרת איזו אישיות אחרת לגמרי ממה שהייתה לפני מחלת הגאווה. אישיות שמחורה כל כך לחוץ. טוב, אז הרב מסיים פה איך זה אצל האומה. יש לך את עמוד 91? צריך את עמוד 91 גם להיום ממנה, אז אולי כדאי לצלם. בסדר? כן, אבל אין לי, נראה לי שאין לי את זה. אה, הנה, יש לי. בסדר, אפשר את זה? כן, 90 כבר לקחנו. בסדר? אז זה ראינו, זה מאוד מאוד חשוב. ועכשיו אני רוצה ככה יותר באמת להתאים את זה. אולי עם הדור שלנו, על הדור שלנו. וזה הדף שככה צילמתם. מה קורה בדור שלנו? לאור הדברים שאתם אומרים, מה אתם אומרים? מה אתם אומרות? זה אותו דבר, אם זה שונה, במה זה שונה, מה... הצד החיצוני, הבולטות של הצד החיצוני, הרקנות, האפסיות, זה דומה, זה לא דומה, מה אתם אומרות? ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל יהיה לדברו. אתם לומדות מאמר הדור? עם מי? מה, משך כל השנה לומדים?
כן, אבל
אני יודע, מסילת שרי, מי לומדים? כן, אז מה אתם אומרות? ביחס לדורנו, זה אותו דבר בדיוק, זה שונה, במה זה שונה, מה? תודה. אין תשובות?
מה?
אנחנו מדברים כבר כמה שיעורים על מחלת הגאווה הולכת ומתדרדרת עם הגרורות שלה. נכון, עם היחסים החברתיים, בעין הרעה לאנשים אחרים, בעצלות שזה גורם, אמרנו בהתרוקנות, אדם מרגיש מתוכו באמת שהוא מתרוקן, ואז הנפש ככה מאוד מאוד צובחת, חסר לה, ואז ההתמכרות אל החוץ, נכון? כאילו החפץ התדמית מאוד מאוד מתחזק, איך אני נראה ואיך אני נתפס נהיה מאוד מאוד מרכזי בתוך חיים. פרקתי ככה את הדברים, את הגלגולים. אז אני שואל, מה אתם אומרים ביחס לדורנו? זה דומה, זה לא דומה, במה כן, במה לא, מה? מתעצם. למה מתעצם? אולי גם מוסיפה לזה. טוב, בוא נראה ככה, אני רוצה ככה עוד יותר להוסיף בזה. אז אינדן כבר לומדות מאמר, עכשיו התחלתם. אבל כמה משפטים ככה על זה. הרב קוק מאמר הדור, באמת מאמר מופלא, מחודש ביותר. ואוי ואבוי אם לא היה את המאמר הזה. אני לא יודע איך היינו נראים. מה היינו מבינים? על הדור, על עצמנו, על עם ישראל. הרב כותב אותו שהוא עוד ביפו, זאת אומרת, הוא בא מחוץ לארץ, בא לרב ביפו, נראה לי אחרי שנתיים. הגיע בתרסה, והוא כבר כותב אותו. היו פה יישוב הישן, היישוב החדש. היישוב הישן זה הדתיים, כמו שעם ישראל נראה בגלות. דוסים כולם, והיישוב החדש זה אלה שכפרו, אבל היו מאוד מאוד ציונים, וככה תפסו באמת מקום מאוד מרכזי באותו זמן, והיה פה שתי שפות שאף אחד לא מבין אחד את השני. לא רק לא מבין, לא רוצה להבין. היישוב הישן אומר, מה זאת אומרת? עם ישראל זה מסורת, זה תורה, זה מצוות, הר סיני, ככה היינו כל הגלות. מה זה פתאום עם ישראל שבלי תורה, בלי מצוות, איך יכול להיות דבר כזה? מה זה? אז זה כופרים, זה רשעים, זה לא גאולה ולא... ואחרים, ציונים, אמרו שזה שייך, זה גלות. זה מה שהיה פעם. ותראו איך היינו נראים בגלות, עכשיו אנחנו צריכים להצמיח פה. מדינה משלנו, ביטחון משלנו, עוצמה משלנו, הרבה עוצמות. והם גם ייחסו את זה, כמובן בטעות, את זה שהמסורת היא גם יצרה את הבעיות, את כל העבר, כפרו בכל העבר. צריך להיות יהודים חדשים. אז זה מאוד מאוד מורכב, ממש מורכב. והרב שמגיע להיות רב בהתחלה, רב רק של יפו, של ה... ממשך רב של כל... של ארץ ישראל, אז הוא רואה את הדור החדש, הוא מאבחן לבחון שונה לגמרי ממה שכולם מאבחנים. קודם כל נסביר למה כולם מאבחנים אחרת. עד היום, במשך מאות שנים, תמיד הכפירה בבן אדם למקום, במסורת, במצוות, בתורה, הביאה לכך שאנשים היו מושחתים ורשעים. תמיד היה ביחד. מביא הרבה הרבה פסוקים על זה, הרב מראה את ה... ולכן מבינים היישוב הישן שהנה יש לנו פה כופרים, אז הם גם רשעים, והכל רגיל, כמו שהיה כל הזמן, תמיד היו כאלה. נכון, מתקופת ההשכלה זה מאוד מאוד התרחב. אבל השטמיות, דבר ראשון, פתאום רואים היקף של כפירה מאוד מאוד גדול, שזה מאוד מאוד קשה. זאת גאולה. אבל מה אומרים היישוב החדש? היישוב הישן, אומרים, זה, אין מה לעשות, צריך להסתדר איתם. אבל אם אין שם שמיים, אם אין תורה, אין מצוות, זה רשעים, הכל רשעים. והרב אומר משהו אחר. הוא אומר שיש כאן משהו חדש שלא היה אף פעם בעם ישראל. יש כאן מצד אחד כאלה שהם כופרים. הם לא קוראים בשם שמיים. מתנגדים לתורה, לאמונה. אבל מצד שני, יש הרבה ישרות. הצד האנושי והצד של היושר, לא רק שנשאר, הוא אפילו מתפתח. וזה איזה מוטציה כזאת של אור, מה זאת אומרת? זה לא היה אף פעם דבר כזה. ולכן הרב אומר, הוא מתחיל להסביר מה זה הדור הזה. זה היה קשה מאוד לקבל את זה. היישוב הישן היה קשה מאוד, מאוד התנגדו. הרבה דברים לרב, אז גם בזה. הרב אמר, יש פה איזה משהו, יש פה מורכבות של דור של גאולה, שמצד אחד יש צדדים שהוא מאוד מרושע בהם, ברוח, בתורה, במצוות, מצד שני יש בו הרבה בריאות אמיתית וישרה של ציונות, של יחס לארץ ישראל, של יחס לגאולה, של יחס לכלל, שזה בריאות שלא הייתה כבר הרבה הרבה שנים. אז מי זה הדור הזה? מה זה הדור הזה? אומר הרב, הדור הזה הוא דור נפלא. מה זה דור נפלא? לא כוונה שהוא דור מצוין. נפלא זה פלא, כאילו. דור עם סתירות. דור שהוא כולו, בזוהר כתוב, שהדור הזה הוא ביש מלבב, רע מבחוץ, וטוב מלגב. וטוב מבפנים. או לפי הגמרא, שהדור הזה הוא, כתוב שהמשיח יגיע, או בדור שכולו חייב, דור שכולו זכאי, אומר הרב, זה דור שהוא גם כולו חייב וגם כולו זכאי. יש בו כמה, שני ממדים, שהם באים ביחד באיזה פלא כזה. שאמרנו, כל הדורות זה לא הדבר כזה, הפלא הזה. מי שככה, את הרב היה מאוד קשה להבין. היו כאלה שחשבו שהרב חס ושלום הפכפך, פעם אומר ככה, פעם אומר ככה, לא סגור על עצמו. אבל הרב אמר, יש פה איזה אמת מורכבת, יש פה פנים וחוץ, ואי אפשר לא להחזיק את שני המבטים האלה. אם תסתכל רק על החוץ, אז זה הכל רישות, אבל זה לא נכון. אנחנו רואים שיש כאן התפתחות יותר גדולה ממה שהיה בעבר. בכלליות פתאום. זו התפרצות של כלליות ולא פרטיות. ביחס לארץ, במסירות נפש על הארץ. אז רואים בהכרח שיש פה איזו התפתחות מאוד גדולה. מצד שני זה בלי שם שמיים, בלי תורה, בלי תפילים, בלי מצוות, בלי שבת. זה פילי פלאים, הדור הזה. אז זה אבחון מאוד עמוק ומאוד מאוד חשוב. ואני חושב שהוא עוזר לא להבין אנשים אחרים רק. עוזר להבין את עצמנו. אנחנו חיים בשכבה החיצונית. היום נגיד את זה בצורה לפעמים, כמו שאנחנו עונים פה במאמר, נכון? תרבות כזאת שמייצרת פרטיות וחומריות וחיצוניות בצורה מאוד מאוד חזקה. וזה נמצא בתוכנו. זה נמצא בתוכנו במחשבות, ברגשות, באישיות, זה נמצא. זה לא משהו שהוא הוא נוגע בכולן. מצד שני, יש איזה טוב אדיר אדיר בפנים, לא רק שהוא עדיין קיים, הוא יותר ממה שהיה. זו התפרצות פנימית כזו. עכשיו יותר קל לי להגיד את זה, אחרי השמחת תורה האחרון, אז זה קל להגיד את זה, זה כאילו, זה כתוב גם בעיתון. אבל לפני כן זה היה כתוב ברב, זה לא היה כתוב בשום עיתון. בעיתון היו הרבה בעיתונים האגונים והישרים והצנועים והזה, אני מדבר על זה, בסדר? עיתון שמישהו מדבר את מה שרואים ומה שיש, מה שרואים את היש, הגלוי. אז להגיד שיש איזה טוב מבפנים, זה לא... אף אחד לא יגיד את זה. אבל עכשיו קל להגיד את זה, נכון? לא נראה לי שמישהו לא אומר כך. אלא מה אנשים אומרים, טוב בסדר, זה יעבור. הנה, הנה, עכשיו כבר מתחיל לעבור, חוזרים לאותו מצב, נכון? חס ושלום. אבל אז איך אתה מסביר על מה שהיה? אם נגיד זה היה בן אדם אחד, טוב, היית אומר, הוא בן אדם מיוחד. אם זה היה קבוצה מסוימת, רק אלה שהיו בישיבות, לא, רק דתיים, לא, אתה רואה, תופעה גדולה בכל עם ישראל. פתאום של מסירות נפש, למען אנשים אחרים, ברוממות כזאת, בגדלות כזאת, אי אפשר להסביר את זה אחרת. אם לא הטוב מלגב, אם לא הכולו זכאי. עכשיו אפשר להגיד, מה שמאמר הדור זה, אי אפשר לא להגיד כך. אני לא חושב, אני לא... שום אופציה בראש אין לי להגיד את זה לא ככה. אז אם זה ככה, טוב, אז מה עושים? זה לא אומר שהמציאות עכשיו היא כזאת פשוטה. אבל קודם כל נבין מי זה האנשים האלה. מי זה האנשים האלה? אנחנו, מי זה אנחנו? אז יש כאן איזה שתי שכבות, יש הרבה שכבות, אבל אני... שכבה גלויה, חולה, פרטית, נראית לפעמים מאוד מאוד לא יפה, מסוכסכת, מדברת מאוד לא יפה, עם המון לא נוסיף עוד כדרוגים חשוב. אבל מצד שני, יש פה איזה שכבה כזאת כל כך יפה, כל כך מיוחדת, פלאית, תאורה כזאת. אני אומר, זה לא רק יום אחד פרץ, כל מי ששומע קצת את אלה שלוחמים, אז פוגש את זה בכל הזמן. הם אלה שמרימים את כל עם ישראל. הם אומרים, קדימה, צריך להמשיך ולנצח. כשהם אומרים, זה אמירה עם כיסוי. זה אמירה הכי חזקה שיש. כי הוא אומר, אני, זה נחשון כזה, זה, אנחנו עושים את זה. יש פה באמת דבר מאוד מיוחד, שהעם מרים, כל המנהיגים מרים את כולם. כי לפעמים אתה יכול לשמוע תקשורת, ויכול לשמוע את המילואים ניקים, אתה אומר, מה זה? זה בכלל לא אותו עם, זה אנשים אחרים לגמרי. אז זה השכבה האמיתית, הפנימית של העם. תקשורת זה השכבת ה... קצה של הקצה של הקצה, החיצוני, החיצוני, המבלבל. טוב, אז מתוך ההבנה הזאת, נראה עכשיו באמת את ה... זו נפקא מינה מאוד מאוד גדולה. לא רק לאבחון הזה, לאיך מחנכים את עצמנו, איך מחנכים את הדור הזה. כי יש הבדל, מי עומד מולך? אם עומד מולך, איזה מישהו שהוא רשע כזה כמו שהיה בדורות הקודמים, רשע כזה בכל, פרוץ, כזה אדם באמת שלא אכפת לו משום דבר, אין לו שום זיקה לשום דבר, אין לו יושר, אז זה סוג אחד של דיבור, אם בכלל אפשר לדבר. אבל אם עומד פה מישהו שהוא יכול להיות מאוד מאוד לא נחמד בענייני תורה ומצוות ויכול לזלזל, אבל פתאום אתה רואה אותו, הוא מוסר את הנפש למען עם ישראל. הוא כל כך רוצה תקומת עם ישראל, לפעמים יותר מאנשים אחרים. אז אם אתה מדבר, אתה לא יכול לדבר איתו בכזה, בקטנות כזאת. אתה לא בכיוון, אתה לא מבין אותו לך. הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. אז לכן אם לא מבינים מי זה הדור הזה? מי זה האנשים המיוחדים האלה כל כך? אז אי אפשר בכלל לדבר איתם, לעזור להם, לנו. לכן זה נפקא מינה מאוד מאוד גדולה. בתקשורת בין הציבורים, או לא רק בתקשורת ציבורים, להבין בני הנוער, להבין את עצמנו. הדורות שלנו, זה כאילו, דור לא 20 שנה אני מדבר, כאילו, אבל כן, בכל ה-2000 שנות גלות, כן, זה היה אחרת לגמרי, אחרת לגמרי. מי שהיה, כמו שאמרתי ככה, מי שהיה באמת רשע בן אדם למקום, היה גם רשע בן אדם לחברו. זה רוב האנשים. אפשר להגיד זה ככה, אני אגיד זה מילים אחרות. הנשמה שהייתה כל הזמן מאוד מאוד גנוזה, בגלות, לא הייתה בארץ ישראל, עוד לא הייתה בשלה, לאט לאט התבשלה, ועכשיו היא פורצת. וכשהיא פורצת, היא יוצאת כל כך נקייה, כל כך יפה, כל כך מיוחדת. וזו ההתפרצות שלה. היא אדירה, היא נפלאה. העבודה שלנו זה להצליח להופיע את זה ביום יום, גם במחשבות, ברגשות, לא רק בהתפרצות החד פעמית, אלא איך זה מנהל לי את היום יום, איך אני חושב ככה, מרגיש ככה, חי ככה, זה הרבה, זה עבודה, בסדר. וזה לא נגמר. לכן כאילו אם גם יחזרו כל מיני מחלוקות, אז צריך תמיד להסתכל על מה קורה בפנים וגם מה קורה בחוץ. אמרנו שאם הנשמה התפרצת, אז היא כבר משנה את הכל ונגמרה עבודה. זה לא אומר שאין לנו עבודה. אבל הרצי יהודה אומר, סייעתא לישמעיא, לא רק סייעתא דשמיא. אנחנו בגאולה, אנחנו מסייעים לקדוש ברוך הוא בגאולה. מה זאת אומרת? הוא גואל, הנשמה מתפרצת, זו הופעת שם השם, ואנחנו עוזרים לזה, להתגלות. אבל זה, שם מתרחשת הגאולה. אז זה נפקא מינה מאוד גדולה. עכשיו, אז בואו נראה באמת איך זה... איך לחלקל את הסוגיה שלנו עם זה. זה לכאורה באמת סוגיות סותרות לגמרי. ללמוד את הסוגיה שלנו על המחלות התרבותיות שהיו אז, ערב החורבן, ובצדק אמרתם שגם הן מאוד נראות היום, המחלות האלה, ומצד שני, ללמוד מאמר הדור זה, כאילו מה... זה לא קשור. אז זה מה שהסברנו, יש פה שתי, את הצד הפנימי ואת הצד החיצוני. וחייבים להבין את שניהם טוב. אם נבין רק צד הפנימי, אנחנו חייבים קצת בסרט. אם אתה מתעלם מהתרבות, אתה מתעלם מהמחשבות והרגשות. מצד שני, אולי זה מה שקורה לרוב האנשים שחיים רק את מה שנראה עלינו, אז יש ייאוש לגמרי מהדור הזה. ייאוש מהנשמה, ייאוש מהטוב הפנימי הזה. אמרתי, אחרי שמחת תורה, הרבה יותר קשה להתייאש, אבל כשמתחילים מחלוקות אז חוזרים אותם ל... מאמר הדור זה בכל הזמן לייצר לנו את המבט ובאמת להתרומם לאמונה כזאת שזה הדור, שזה אנחנו, שזה הפוליטיקאים שלנו, שזה אנשי הצבא שלנו, הצבא יותר קל לראות את זה. ולמשל כשפוליטיקאי מדבר, פה יש לנו פה, באמת זה מורכב הדבר הזה. השיח הפוליטי הוא מאוד מאוד נמוך וקטן ואנוכי. ולכן יש איזה ייאוש כזה מהפוליטיקאי, מהפוליטיקה, ייאוש, מעצבן כזה. למה? כי בעצם זה כל הזמן לחפש את השכבה הכי הכי גלויה, הכי הכי קטנה, הכי פרטית. הנה הוא אומר משהו, לא יכול להיות שהוא אומר את זה מדאגה לעם ישראל. הוא אומר את זה כי עכשיו יבחרו בו יותר. נכון, זה תמיד יהיו סוג ההסברים האלה. זה להכריח את כולם לחשוב עם השכבה הכי הכי חיצונית. אולי יש בו עוד שכבות בפנים של אכפתיות מעם ישראל. אולי הוא עושה את זה עכשיו כי באמת זה מאוד נוגע בו. הוא רוצה לעשות טוב לעם ישראל. לא יכול להיות שזה ככה. מה אתם אומרות? לא יכול להיות? אצל כל אחד יש המון המון שכבות, ואתה מדבר מתוך הרבה שכבות. השאלה ממש, לאיזה שכבות יותר דומיננטיות אצלך? נכון, זה העבודה. אבל שיש שיח כזה, וכל צורת הדיבור הזה, באמת מהרבה יותר קשה להאמין שמה שמנהל אותו זה ככה. איך תמיד קוראים לו, אולי אמר ככה, לא, כולם שקרנים, כולם חופשי, פוליטיקאים, כולם, נכון? זה נורא, התפיסה הזאת. תפיסה מיואשת מכולם. טוב, בואו נראה את ה... אני קורא מעמוד זה פה, ממחק. בעמודה אם הייתי באמצע. הדברים הללו נכונים שבעתיים בדורן. דורות הקץ המגולה. הנשמה מרגשת את חסרונה ומחפשת... עכשיו, אז רגע, אני אגיד אולי עוד איזה הקדמה. רוצה להגיד שבדור שלנו זה הרבה, לא רק שהתרבות הרבה יותר קשה כמו שאמרתם קודם, יש סיבוך הרבה יותר גדול מאשר מה שאנחנו קוראים פה, ערב החורבן. למה? כי דווקא בגלל שהדור כל כך גדל, הוא נהיה הרבה יותר מסובך.
גדל רוחנית,
כן, הנשמה פרצה. למה? כי אם הדור לא היה כזה גדול, הוא היה חולה, אז הפער לא היה כל כך גדול בין איך שהוא מתנהג לבין מה שקורה בפנים, אז אין כל כך פיצוצים. אין כל כך סבל. אבל אם התרבות נשארה, אולי אפילו התחזקה, להיות מאוד חיצונית, אבל הדור הזה באמת רוצה משהו אחרי הרבה יותר טהור, אז כאן זה סבל נוראי. כי נוצר פער מאוד גדול, אולי הכי גדול ממה שהיה אי פעם, בין הפנים לבין החוץ. זה מה שהרב כותב הרבה מעמד דור. הדור הזה סובל כל כך. אז זה יותר מסובך מה שהיה שם. בגלל ש... זה כמו משל למה הדבר דומה. אנחנו רגילים להגיד את זה, שהרבה פעמים אנשים עם הרבה הרבה כוחות, זה הרבה יותר קשה לחנך אותם, נכון? יש לו איזו אנרגיה עוצמתית בפנים, ששום לא נותן לו מנוח. אז הוא לא יכול להיות לך כזה נחמד כזה, והכל לפי מה שאתה אומר. אלא הכל באיזה, בהתמרדות ובאיזה... זה עוצמות אדירות שרוצות בפנים להתפרץ, הם לא יודעים איך להתבטא. אז הכל יוצא באיזה בלגן, בכאב מאוד גדול. אז זה מה שקורה. זה הנמשל הזה בדור. ואז יוצא דבר מאוד מיוחד, שהמחלה של הדור היום היא כל כך התפתחה, המחלה, להיות חיצוני, לא רק בגלל המדיה, כמובן יש לזה גם, אלא גם בגלל שהדור כל כך גדל. למה? לפי מה שהסברנו זה מאוד מובן. כי אנחנו אמרנו, נו, למה אם הוא גדל זה המחלה גדלה? למה המחלה גדלה? כי אמרנו, שמה?
בהיעדר מכוח שזה בא ביחד.
ויותר מזה, אנחנו הסברנו שמאיפה הבלגן הגדול מתחיל מזה שהנפש מרגישה מרוקנת, נכון? מתי מרגישה מרוקנת? כשיש כל כך חוסר התאמה בין מה שהיא באמת מבקשת לבין מה שהיא מקבלת מבחוץ. אז מה קורה? יש תרבות חיצונית. ופתאום הדור כל כך גדול ורוצה משהו באמת אמיתי, והנה כשיש מלחמה על עם ישראל אז הוא עוזב את הכל ובא לעשות את הדברים הכי גדולים שיש, נכון? זה פשט, זה מה שהיה, זה מה שקורה, הדבר הפלאי הזה. אז אם הוא מקבל מזון כזה אז זה מצוין, אבל אם הוא מקבל מזון רק מהתקשורת, רק מהתרבות, רק מהרחוב, אז הוא מתפוצץ. כי הוא ריק, מרגיש אפס. שום דבר, הוא לא מקבל מזון. ואז מה הוא עושה? אז הוא צריך חוץ עוד יותר חזק, כדי שיסביע אותו. אז הוא צריך להתמכר להמון המון דברים, כדי שיתנו לו איזה הרגשות זמניות של חיים, אבל הם לא נותנות שום דבר. זה רק מגדיל את המחלה. אז יש פה סבל נוראי. ואז יוצא שהמחלה של הדור מתגברת בגלל הגודל שלו. נכון? ככה זה יוצא. אם הוא לא היה כזה גדול, אז זה היה פחות מחלה. אבל הוא כזה גדול, אז הנפש כל כך מרגישה מרוקנת, אז היא עוד יותר מחפשת חוץ חזק כזה, וזה עוד, זה מעגל כזה כל הזמן, מעגל של סבל נוראי ושל התפתחות שלילית. שמה? קודם כל, באמת, אפילו כשמדברים עם בן אדם אחד, אז כל אחד מבין שחינוך זה תהליך, נכון? לא אומרים לו בגיל 16, נו, מספיק, אלא, קח חצי שנה, תגמור את העסק. זה לא עובד, היום זה מתחיל, זה יפת... גילי מאוחרים, נכון? אפילו ביחיד. אם מדברים על דור, אז ודאי תהליכים יותר ארוכים, נכון? אז זה קודם כל האמונה והסבלנות שצריכה להיות. אתה הולך לבנות את בית המקדש השלישי, אז צריך שאנשים יהיו הכי מוכשרים לזה. אתה מייצר את הנפשות הכי גדולות שיש. זהו, כבר אחרי בית שלישי זה כבר לא... אין יותר גלויות אחרות. מציאות הכי שלמה שיש. אתה צריך לבנות אותה בצורה הכי גדולה שיש, ולכן זה תהליך הכי ארוך שיש, והכי כמעט כמעט. אז זה קודם כל ביחס. ואיך זה קורה? בשני דברים. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מצמיח ישועות. הנשמה, פולסים כאלה של הנשמה, כמו שראינו, בשמחת תורה. אבל לא רק. מכל מדינת ישראל, מדי פעם, כמו מדינת ישראל, ששת הימים, כל פעם אנחנו רואים כאלה, זה פולסים כאלה פנימיים מאוד מאוד חזקים. זה לא בחירי. ויחד עם זה, התפקיד שלנו, התפקיד שלנו הבחירי זה להבין מה קורה ולהאמין בתהליך ולהוסיף הרבה הרבה טוב להיות עם הרבה הרבה אמונה בו, נכון? אין דרך, זה הדרך וזה גם לא דרך שהיא פסיבית, צריכה להיות, צריכים להיות מאוד אקטיביים בזה, אקטיביים באמונה ובהצטרפות לזה ובלא להתרשם מהחוץ, לא להשתכנע שהחוץ זה ככה. בסדר? זה טוב, בואו נראה את ה... הנשמה המרגשת חסרונה ומחפשת את השלמתה, חשה ומשדרת לאדם את מסכנותה ועליבותה הפנימית. כדי להשקיט את מועקתה המטרדת, דוחף ומאיץ המתכחש לסוד נפשו את בעניינו החיצוני. נכון? אז זה מה שקורה. אז היא מאוד מאוד צמאה, אז יוצא שהיא מגבירה את הבעניין החיצוני. אני בערך בעמוד ממחת, באמצע עמוד. בסדר? אני רוצה שמה גורם לתרבות להיות כזאת חיצונית? סיבה ראשונה, זה בא מהעמים, מאומות העולם, מהחיצוניות שלהם. כל המערביות זה חיצוניות, וכל החוץ מאוד מאוד מתחזק. אחר כך במדיה וכל הדברים האלה. סיבה אחת. סיבה שנייה שזה כל כך מתגבר, זה בגלל שנהיינו כאלה גדולים. בגלל שהנפש כל כך גדלה, מחפשת משהו טהור כזה, וכשזה לא מקבלת, היא צריכה מאוד להגביר. ותוספת התעדרות ומשיכת המבטים אליו, מה שמעמיק את החיסרון הפנימי. התובע יותר התמלאות וחוזר חלילה. אז זה שהתמכרויות היום מאוד התחזקו, אז אפשר לתלות את זה בזה שסמים יותר זמינים, פלאפונים יותר זמינים, כל הדברים האלה כנראה נכונים. אבל יש סיבות יותר עמוקות לזה. נוספות, כן? לא מחליף. מעגל קסמים נורא זה מתעמק בחריפותו בדורות של גאולה. עוד יותר הוא נהיה חריף. הגדולים יותר באוצרם הפנימי, כן? הדורות האלה הם עוד יותר גדולים באוצר הפנימי שלהם, את שמעת. הנשמה שורה בדורות אלו... נשמה יתרה מאוצר הגאולה העליונה שהחלה להיות מופעת על נשמת כנסת ישראל, תובעת את מלוא הקדושה. אני אגיד אולי עוד איזה משהו. זה גם מסביר עוד דבר, תראו, אפשר לראות היום בישיבות, הרבה אנשים, ואולי גם חוזרים בתשובה, אני לא מספיק מכיר את ה... זה גם ככה, אבל אפילו אנשים בציבור דתי-לאומי שגדלו בבתים שיש שם הרבה הרבה תרבות חילונית וגם דתיים, בסדר? אבל אני אומר, לא היה ישיבה ולא שהתורה נמצאת כזה במרכז. ופתאום באים ללמוד אמונה בישיבות או במדרשות, ופתאום אנשים מתהפכים, נכון? איך אפשר להתהפך? מה זה? מה זה הפלא הזה? גדלת כל כך הרבה שנים בזה, כאילו מה? איך פתאום אתה? כי בעצם חיפשתי את זה כל הזמן. בפנים, בפנים. אפילו לא ידעתי מה אני מחפש. אבל פתאום כשיש תורה כזאת גדולה, היא מתאימה לאנשים גדולים. אז בגלל שלנו זה גודל, אז תורה גדולה מתאימה לו, אז זה פתאום... אז זה לא שנגמר היצרה ואין לנו בחירה והכל הולך חלק. כולם מבינים שזה לא עובד ככה. אבל הפלא הזה, שהן אנשים שלא גדלו ככה הרבה הרבה שנים, וחברה כזאת, ופתאום עושים כאלה צעדים, עושים הרבה שינויים. למה? כי באמת הם מחפשים איזה גודל. זה מאמר הדור. זה שמחפשים גודל, זה כי יש נשמה גדולה. אז מגיעה תורה גדולה, זה מתלבש. וגם אצל בעלי תשובה. מאוצר הגאולה העליונה שהחלה להיות מופעת הנשמה כנסת ישראל, תובעת את מלוא הקדושה. הנשמה, מלוא דעת השם ודרכיו, מלוא ההתעלות והכלליות, בתביעה אדירה שלא הייתה כמוה בכל הדורות. שמעתם? לא היה בכל הדורות תביעה כזאת. כאילו היה נשמות כאלה, וכאשר אין לה מרפא והרה דרך, למה? בהיות החינוך יבש וחיצוני, ושם את עיקר מעיינו בגאווה הטיפשית של רדיפת הכבוד, עדות חיצונית. אם החינוך יהיה רק, תדאג רק לעצמך, ומה שיהיה לך טוב, וחינוך כזה מאוד, רק להצליח חיצונית, ולהשיג איזה מקצוע מכובד, וכל זה המוטיב המרכזי של חינוך, אז תמשיך לייסר אותו. זה כל כך לא מתאים. הוא רוצה משהו, הוא לא אומר לך שזה מה שהוא רוצה. דווקא תגיד לו משהו, אתה תרווח מזה, הוא יהיה מבסוט מזה. אבל באמת, באמת הוא רוצה משהו יותר גדול מזה. ולכן, באמת, אני אומר, זה פילי פלאים, הדבר הזה, כל כך הרבה בני נוער. בואו תגידו לי, מבוגרים, זה גם בני נוער שגמרו צבא. בני 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מה עושים בני נוער האלה? חילוניים וגם חלק דתיים. נוסעים לחול, רוצים טיפה להתפרק מהחיים, סמים ועוד מיני דברים כאלה. זה בצער, לא? זה אחינו האהובים. ואחר כך מתחיל את החיים. בוא נדחה את תחילת החיים וכמה שיותר מאוחר, עד שאין ברירה. נכון? ופתאום שיש מלחמה. אז הם כולם משלמים כסף. והם באים כדי ללחם, וגם אם אין להם מקום, אז הם נדחפים ומשגעים את כולם לבוא. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להסביר דבר כזה? אפשר? הרי הוא היה לו טוב בטיול שם. הוא מאוד נהנה מזה. לא, אבל במקביל יש לך משהו שאתה הרבה יותר רוצה. ממלא אותך הרבה יותר. ועכשיו פתאום מוצא את עצמו במקום אחר לגמרי, לא ישן, קר לו, לא מתקלח, מסתכן, חברים שלו נפצעים והוא ממשיך. אז מה זה?
אז למה זה ויינברג היה
את כנעזה?
אם
יודעים
מה האמיתית, אז למה זה
לא ממש אמיתית? לא יודעים מה האמיתית. מרגישים משהו מבפנים, לא יודעים לתרגם אותו. גם על עצמנו, גם בתוכנו. ברוך השם, אנחנו פוגשים תורה גדולה, זכינו, שרנו, בגלל שהוא זיקה אותנו. אבל יש בתוכנו שכבות כאלה, אוצרות שהן הרבה יותר גדולות, שרוצות משהו עוד הרבה יותר גדול. וזה האמון הגדול, צריך להיות בדור, בעצמנו, באיזה גודל באמת אנחנו רוצים משהו. הרבה יותר מאשר הפרטיות. זה התהליך שעוברים. אז זה אומר פה, דיבר פה על החינוך, אז לכן החינוך צריך להיות כזה, שמצד אחד לא מתעלם מהשכבות החיצוניות, אם אתה רק תקרא לו פסקה ברב, אני לא בטוח שזה ישר ירים אותו למעלה. צריך להגעת גם בשכבות החיצוניות, אבל מתוך אמון בשכבות הפנימיות וגם לטפטף לשם. שם את דמקר העינו בגאווה הטיפשית של רדיפה כאות, הרי שהאיסורים, אז מה קורה? שהאיסורים הפנימיים הם נוראים. זה יוצא פה דור, יוצא פה אנשים מיוסרים מאוד. הם לא נראים כאלה, בכלל מיוסרים. הם לא נראים, נראים מבסוטים, נראים יפים. אבל יש פה איסורים פנימיים של רקנות, של איזה שיממון, של אפסיות, של למה לחיים. יש איסורים פנימיים נוראים, והנשמה משדרת חולי. עצב, הרבה עצב, הרבה חוסר סיפוק. מחסור נורא, בריחה קלה אל חיצוניות החיים השפלה, שזה הפתרון הזמין, אין בכוחה להחריש את הזעקה הזאת. הקול הפנימי חזק ומלחיץ כל כך עד שהדור כולו נדחף להעמם את רגשותיו, כדי שלא יצא מדעתו. מרוב הזעקה הזאת של הנשמה, צריכים הרבה הרבה תרבות חיצונית קצת להשתיק את זה. להעמם את רגשותיו, אחרת הוא ישתגע. באמצעות רעש חיצוני, מאומת חיים עצומה. נכון? הרבה רעש כזה, נכון? אתה הייתי בכנרת, לא יודע, לפני איזה כמה חודשים, כל מקום שאתה רואה, את הרעשים האלה שאתה שומע אותם, בום, כל מיני איזה רמקולים כאלה ענקיים, נכון? כל הזמן שאתה צריך רעש כזה, אני לא יודע, זה מתקשר ביחד, תמיד באולמות, אני לא יודע, בכולם, אבל יש מקומות ש... זה מנורה אחת, הכל חושך כזה, אפילו לא ראיתי את הקטע הזה אף פעם, זה, אני זוכר לפני 30 שנה, לא היה דברים כאלה, ופתאום התחילו להחשיך את הקטע. לא נראה לי שאנחנו רוצים לחסוך, אני לא יודע מה צריך להסביר את זה פסיכולוגית, מה הקטע, מה הקטע, מה יפה בחושך, כי אתה לא רואה אף אחד, מה, לא מבין, אתה... אני לא יודע אם זה קשור, אבל כנראה זה קשור לזה, אני לא יודע, לא אסביר את זה. מאומת חיים עצומה והתמכרות קיצונית לתאוות היצרים, גם זה פלא. התמכרות קיצונית, סמים בצורה מטורפת, והכל נהיה, אנשים טובים. אבל זה לתת איזה מענה לנפש שכל כך צועקת. מענה לא טוב, כן? זה לא עושה שום דבר, אבל זה, המענה הזה רק, זה סימפטום לכמה הנפש באמת מבקשת. לחשיפה, למבטא הערצה, כן? התמכרות, למה יגידו עליי. תקנתו של הדור יפוק כלכלתו, כשלא ניתן לו סיפוקו הרוחני, הערכי, הראוי. איסורי נשמה נוראים אלה, הם האיסורים האמיתיים של הדור. זה האיסורים של הדור. איסורים נפשיים, איסורים פנימיים. וכל אדם אוהב את אומתו וחפץ לתקנה מוכרח לחוש בזה. לפני שהוא מתחיל לדבר משהו על הדור, קודם כל צריך להרגיש את האיסורים האלה. בגלל הקודם, מה שאמרנו, כשניגשים אל הדור, כשמתפללים עליו, חפצים לתקן את מצבו, צריכים ראשית דבר להבין את אמיתת מציאותו ומצוקתו. אם אתה רק מבין, ואלה, איך הם כאלה כופרים? מה הוא עושה עכשיו? מה יש לו לגור בתל אביב? מה, איזה מין חיים עלובים אלה? זה נכון, אבל אתה צריך להבין, באמת, אז באמת למה הוא שם? תנסה להבין מה קורה בנפש, פנימה, מה מתרחש, בפנים. וזה... וכך אומר הרב, באיגרת שע"ח, מפורסמת מאוד, כתוב ככה, ואם יבוא אדם, באיגרות, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, אבל אל דברת קץ המגולה ואור הישועה זוכה לא יביט, הוא לא מבין שזה גאולה. או שהוא מבין שזה גאולה, אבל לא אומר מה המשמעות שזה גאולה. לא מבין מה זה הדור הזה, לאיזה גודל הוא שייך, כמה הנשמה באמת מפעמת בו. כמה התרבות החיצונית מחליאה אותו, כמובן, אבל יש בתוכו איזה שכבות כאלה, תאורות, זקות. אם אתה לא מבין את זה, אז לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. לא יכול לחנך את הדור, הוא לא יכול, כי הוא לא מבין אותו. זה כמו שאתה מחנך ילד בן 20, כמו לחנך ילד בן 3. אתה מדבר איתו לאט כזה... אתה עוזר לו, צובט לו בלחי, אתה לא בכיוון בכלל. נכון? יש פעמים גיל כזה ש... אתה מחנך, אתה מנסה ל... לפעמים ילדים קטנים, אתה כאילו עוד לא שמת לב שהוא כבר גדל זה, והוא כאילו לא... איך אתה מתייחס אליי כמו לילד קטן? אם אנחנו לא מבינים שכאלה גדולים, שאנחנו כאלה גדולים, אז בעצם זה כמו... אז להתייחס לאנשים גדולים כמו לילדים קטנים. אז אתה לא בכיוון, אין לך סיכוי בכלל. אז אחרי זה לא מבין למה הם זלזלים. בטח. כי אתה מתייחס אליי כמו ילד קטן. אתה לא מתייחס לגודל שלי. ללא הערכת המציאות הנשמתית הנכונה, שהתחדשה בדורות אלו, חסר קנה המידה הנכון להבין את בעיותיו של הדור, את סיבות ירידתו ושפלותו. המבט החיצוני, האנושי, דן ומשווה בין כל הדורות. לומר, הללו כופרים והללו כופרים. הללו מלאי תאוות הולכים בשירות ליבם, והללו עושים כן. משווה את הדור הזה לשאר הדורות. אבל באמת, בהסתכלות מצומקת היא זאת. הסתכלות מסולפת המולידה צער גדול וייאוש מעם ישראל, מתהליך גאולתו. כי זה דור גדול, כי כולו זכאי גם, כי הוא טוב מלגב. ולכן, אתה צריך להכיר את זה, אתה צריך להאמין בזה. וככל שאתה יותר תכיר ותאמין בזה, וזה קשה, כי צריך להכיר. למה זה להאמין? כי אתה לא רואה את זה לפעמים. לפעמים אתה מצליח לראות את זה, אבל אתה לא רואה את זה ברגע-רגע. אבל אם אתה תאמין, אז יש סיכוי שגם הוא יצליח להאמין בגודל שלו. וככה הוא יצליח לפתח את זה. אבל אם תייחס אליו כילד קטן, אז אתה לא רק שאתה לא מגדל אותו, אתה קובר אותו. אתה עכשיו מחזק את הקטנות שלו. אך לפום האמת האלוקית אין כל השוואה בין נשמות הדורות כולם לנשמות דורות הגאולה. זה מה שאמרנו, נכון? אין שום קשר. והנביא ישעיהו אומר, נשמות אני עשיתי, הקדוש ברוך הוא עשה נשמות. ומילא אין כל דמיון, זה לא בכירי. מילא אין כל דמיון בין מצבי הירידה והקלקול השונים, בין דורות אחרים לדורות שלנו. צריך להכיר ולהבין שלא דור פורק עול במובנו הרגיל הוא הדור שלפנינו, אלא דור שאור גאולה עצום ועליון מאיר וזורח בתוכו, והוא נטבע מכל פנימיותו להלך בדרכי השם הטובות והישרות. בפנימיותו זה מה שהוא רוצה. אולם בהיעדר חינוך והדרכה נכונים, לא באה נשמה על סיפוקה ונוראה, נוראה היא מצוקתה. אז מה אתם מתפלאים? הדור הגדול הזה מקבל חינוך של גימנסיה, מקבל חינוך מערבי. נכון? אם אין תורה, אז החינוך הוא מאוד מערבי. חינוך מודרני, פוסט-מודרני. אז מה אתם מתפלא שיוצא כזה עם תרבות כזאת? מעולם לא אמרו לו משהו אחר. מעולם לא ראו אצלו משהו אחר. תקלים עליו כמו איזה מצליחן אמריקאי או אירופאי. דווקא לפי גודלה ואיכותה נוראים הם ייסוריה של הנשמה. ייסורי תופת. הדוחפים למצוא פורקן ומנוחה במקומות חיצוניים וזרים לה. אז למה היא בורחת לכל מיני התמכרויות? כי היא צריכה איזה פורקן, איזה מנוחה. ולו לרגע קט. אי התמלאות המאוויים הפנימיים מובילה את הדור לפיתוח תרבות וסגנון חיים של שקר ותומה. אז בגלל שהוא לא מקבל את המזון הפנימי הזה, אז הוא מצליח, אז הדור הזה מפתח כל מיני תופעות מוזרות וקשות, ושהם נגד תורה, בסגנון של משפחה, וכל הדברים האלה. בכלל דור לפיתוח תרבות וסגנון חיים של שקר ותומה, של היפוי חיצוני, של נשיאת חן בעיני האחר. ראינו זה פעם קודמת, חפץ ההתראות מאוד מאוד מתפתח עצמו. למה? למה אתה לא נותן לנפש שלך להגיד מה שהיא רוצה? כי זה כל כך בפנים, והתרבות כל כך לא מתאימה לו, אז הוא תקוע. מכאן נובעת אף רוח החולשה של ויתור על חלקי מולדת וכניעה מבישה לאויבינו החפצים רעתנו, בהתנהלות מדינית חסרת כל פשר והיגיון שאינה קיימת אצל כל עם ולשון. זה מסביר פה הרב טאו גם את הנקודות גם בצד הכללי, שיש באמת איזה צד כזה, קודם כל מוזר, איזה מקום בעולם מוותר על חלקי מולדת? זה דברים שבדרך כלל אנשים נלחמים על זה עד הסוף. ההתנתקות, כאילו זה מה שאנחנו התנדבנו אותו. זה לא יאומן. או בכל מיני דברים שאתה לא מספיק, זה מציאת חן בעיני אומות העולם, שיגידו, הנה אנחנו גם עם כזה רציונלי ונאור, ושאדמה זה לא דבר מרכזי, כל מיני דברים כאלה. עלינו לכאוב את ייסורי הדור, לא לזעוק ולהטיל רפש, אלא להבין ולחוש את הסיבה הפנימית לירידה הנוראה. שזה הסוד באמת, הנקודה הזאת, להכיר את זה, להבין את זה, אחר כך להאמין בזה. להאמין בזה באמת שתמיד כשהילד אומר כל מיני דברים, מאחורי זה יש מחשבות נוספות והרגשות אחרות ושכבות אחרות לגמרי. שאולי עכשיו הם לא יוצאים, אבל נמצאים בתוכו. והתפקיד שלך כמחנך זה לא להאמין לשכבות החיצוניות. אולי גם לא להתייחס אליהם, אלא באמת להאמין בפנים. פעם אחד הילדים אמר לנו, שהוא גדול כבר לא קטן. אבל אז בוא, אנחנו סתם בלבלים את המוח, אנחנו סתם אומרים דברים, לא צריך להתייחס למה שאנחנו אומרים. ילדים גדולים ככה דיון בשולחן שבת. זו אמירה נכונה, זו אמירה כנה כזה, בעצם, אז איך יכול להיות? אז מה, אם אתה אומר דברים, אתה לא חושב אותם, אז מה? אז למה אתה אומר אותם? ההסבר, זה ניתוח שאני עושה, כן? יש את האמירות חיצוניות יותר, ויש באמת מה שחושבים, בפנים. ויש עוד פנים, ויש הרבה פנים, בסדר? יש הרבה הרבה פנים. אז כאנשים מחנכים, לא רק כאנשים מחנכים, כאנשים שחיים בדור הזה וזוכים ללמוד קצת את הרב, אז באמת להאמין, לברר כל הזמן את השכבה הפנימית הזאת, התאורה, הזקה. להבין את בעיית הבעיות, עלינו להרים את מחשבותינו והרגשתנו, את יחסינו, את תפילותינו. את הליכותינו בדרך התורה והעירה שיתרמו להיות בשם כל ישראל. אז אם אני אסכם ככה, אתה חושבת שאני אספיק יותר, אז באמת מה... אז לדורנו, נכון שאלנו, מה... אז קודם כל התרבות שאנחנו לומדים עליה היא מאוד שייכת לדורנו, למדנו ועוד יותר. אבל הדור שלנו מצד שני, יש טוב כזה מבפנים. ועכשיו הוא לא יצריכם יותר קלים, הוא מעודד, כי יש איזה טוב כזה גדול מבפנים, אבל הוא יוצר בעיות מאוד קשות בפער הזה. ואפילו בגלל, דווקא בגלל הגודל שלנו, אנחנו מייצרים תרבות חיצונית עוד יותר, בגלל הגודל. ולכן צריך להתמלא באמונה, בסבלנות, ולהאמין בשכבות הפנימיות האלה, ומתוך כך בעזרת השם הן הולכות ומתגלות. שנזכה בעזרת השם. טוב, שלום.